טוב. ראינו בעמוד 23 שאברהם אבינו מתוך ההספד המרומם מאוד על שרה, ויקום אברהם מעל פני מיתו, אפילו אברהם אבינו התרומם מהצער על המוות כתוצאה מההספד, מדברי הרוממות הגדולים שהוא דיבר על שרה, ויקום אברהם מעל פני מיתו, ועכשיו הוא ניגש בשמחה של מצווה לממש את ראשית הקשר של עם ישראל לארץ ישראל בקניין המערה, בסדר? וראינו שהוא אומר, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, עמכם. אברהם אבינו מבין שזה לא במקרה שמערת המכפלה בידיים של בני חת. למה? כי הם חלק מהסיפור. והוא מבין שקניין קרקע בארץ ישראל זה לא עניין אינטרס לאומי פרטי שלו, של עם ישראל, אלא האנושות כולה צריכה להתרומם, לרצות בזה. למה? כי ארץ ישראל זה לא עוד קרקע, ארץ ישראל זה מקום שבו השכינה שורה, והוא מאפשר את הקיום של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ארץ ישראל זאת הארץ היחידה שמסוגלת לממש את האידיאל האחדותי. ומי כעמך ישראל גוי אחד? איפה כל הפרטים יכולים להופיע כגוף אחד? בארץ ישראל. אבל ארץ ישראל מסוגלת גם לקשר לא רק את כל הפרטים האנשים, אלא גם גוף ונשמה, קודש וחול, ובארץ ישראל לבנות בית בשביל לגור, ולטוע עץ בשביל לאכול פירות, זה מצווה. כי ארץ ישראל מסוגלת לברר את הקדושה שנמצאת גם בדברים הכי טבעיים. זאת אומרת, זאת הארץ היחידה שבה הכל יכול להתגלות איך הכל ברא לכבודו. אז למעשה, כל תיקון עולם, כל המגמה של תיקון עולם נעוצה בהיאחזות שלנו בארץ ישראל. אז זה עניין פרטי של אברהם אבינו? לכן חשוב לו לרומם גם את בני חת לרצות את הסיפור הזה. ואז הוא אומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, זה סיפור שלכם לא פחות מאשר שלי. ובאמת ראינו מתוך הגישה הנבטנית של אברהם אבינו, שלא נחזור עכשיו על כל זה, כולם מורידים בפניו את הכובע, בפסוק ו', שמענו אדוני, אתה אדון של כולנו, וכולנו כאילו איש אחד בלב אחד מוכנים להיות איתך. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אתה מעל החוקים, אפילו שבתור גר לא מגיע לך לקבור את המת שלך, אנחנו מקופפים את החוקים לכבודך. למה? כי נשיא אלוקים אתה בתוכנו, יש בך נשמה, יש בך תוכן מאיר שהוא מעל כל החוקים האנושיים. במבחר קברנו קבור את מתיך, אנחנו ניתן לך לקבור בקברים המובחרים, לא באיזשהו מקום פסדלוך. קבור את מתיך ראינו ברבים, אף על פי שאברהם אבינו ביקש והקברה מיתי. ביקש רק מת אחד, אבל הלבבות שלהם כל כך נפתחו, והם אומרים קבור את מתיך, אפילו שתהפוך את זה לאחוזת קבר עולמי. את מי שאתה רוצה תקבור בו. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. אנחנו ניתן לך את הקברים שחפרנו בעצמנו בשביל עצמנו. כשאברהם אבינו שומע את זה, בפסוק זין, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. אז ראינו שבאמת נולד פה קידוש השם מאוד גדול, שבני חת מעוניינים יחד עם אברהם אבינו לתת לו אחוזת קבר במבחר קברנו, ואברהם אבינו מבין שיש פה קידוש השם מאוד גדול, ולכן הוא קם ומתרומם מזה, וישתחו לאות הודעה על רצונם הטוב. ואז בפסוק ח' הוא אומר ככה, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, אז אמרנו מה מוזר בדבר הזה? אם אתם באמת מאוד רוצים לעזור לי לקבור את מתי מלפניי, מה מוזר בזה? הבנו טוב מאוד שיש את נפשם, נכון? אז הסברנו שאברהם אבינו רוצה לרומם אותם קומה נוספת, לא להסתפק בדיבורים וברצון טוב, אלא גם להוריד את זה למעשים. אברהם אבינו רוצה לראות אם באמת יש את נפשם, לא רק בפה, אלא באמת הם מזוהים נפשית עם הדבר הזה, והם מוכנים לפעול בשביל... למה? כי אז זה ייתן לזה תוקף של, שזה באמת משהו כללי, אוניברסלי, שהאנושות במעמקיה רוצה את זה. אז יהיה לזה תוקף הרבה יותר גדול. ואז הוא אומר להם ככה, שמעוני, ופיגעו לי באפרון בן צוחר. מה זה שמעוני? שמעו, תשמעו אותי בפנימיותי, בנשמתי, כמה החפץ שלי הוא אידיאלי והוא טוב גם לכם. ופיגעו לי באפרון בן צוחר. מה זה ופיגעו לי? מה? מלשון פגישה, נכון, תפגישו אותי עם אפרון, אבל אתם יודעות שלפועל לפגוע יש עוד שתי משמעויות במקרא. למשל, רות אומרת לנעמי, אל תפגעי בי לעוזבך. מה זה? אל תבקשי, אל תפצירי בי, נכון? אז לפגוע זה גם לבקש, וזה גם לקבוע פגישה, וגם זה להתפלל. למשל, כשהקדוש הוא לא רוצה שירמיהו יתפלל על עם ישראל, אז הוא אומר, ואל תפגע בי, אל תתפלל אליי בשביל עם ישראל. זהו, זה לא שומע את התפילות, את התפילות שלהם. אז נשאלת השאלה, למה אברהם אבינו לא אמר, והפגישו אותי עם אפרון, או תבקשו בשבילי ממנו, או תתפללו בשבילי עליי, תתפללו עליי שהוא יסכים. למה? התורה משתמשת בפועל שיש לו הרבה משמעויות. אז אתה שואל את עצמך, אז למה התורה התכוונה? אז אם התורה משתמשת באותו פועל, בפועל שיש בו הרבה אפשרויות, זאת אומרת שמה? שיעור סיכום אתם כבר צריכות לדעת. שהתכוונה לכל שלושת המשמעויות. זאת אומרת שאברהם אבינו מבקש מהם ללכת על כל הקופה. תעשו כל מה שאתם יכולים. גם תקבעו פגישה איתו, גם תדברו איתו, ואם הוא עקשן גדול, תתפללו בשבילי שהוא יסכים. הוא מבקש מהם לפעול בכל האמצעים ובכל הדרכים. למה? למה חשובה לו, חשוב לו המאמץ שלהם וההשתדלות שלהם? כי הוא רואה שהם חלק מהסיפור. אתם מבינות? ואז אומר ככה, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, פסוק ת' עמוד 24, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. מה הסתירה במילים? בכסף מלא יתננה לי. מה היה צריך להגיד במקום יתננה? ימכרנה לי. אם זה מתנה, זה לא כסף מלא, ואם זה כסף מלא, זה לא מתנה. אלא, תראו כמה שאברהם אבינו מאמין ברצון שלהם להיות שותפים. הוא אומר להם, תראו, אני אשים את כל הכסף, בכסף מלא, לא אבקש הנחות, אבל מבחינתכם אני רוצה שאתם תהיו מוכנים לתת לי את זה אפילו בחינם כמו מתנה. הוא עוזר להם להיפגש עם הרצון הטהור והאמיתי שלהם. באמת בפנימיות שלכם אתם שייכים למהלך הזה. ולכן אף על פי שאני אשים את כל הכסף, מבחינתכם אתם צריכים להתרומם, לתת לי את המקום בתורת מתנה. למה? בחסף מלא יתנה לי בתוככם לאחוזת קבר. על איזו מילה אפשר היה לוותר פה? בכסף מלא יתננה לי לאחוזת קבר. איזו מילה מיותרת? בתוככם. כי אני רוצה לגלות את מה שבתוככם. בתוככם באמת הנשמה שלכם רוצה תיקון עולם במלכות שדי, ולכן אתם באמת רוצים לתת לי את המערה. אתם מבינות? כמה שהוא חותר להפגיש אותם עם הרצון העמוק שבהם. טוב, אז ראינו שהוא מבקש מהם לפעול בכל דרך אפשרית. ואז כתוב בפסוק י' ואפרון יושב בתוך בני חטא. מה היינו מצפים שיהיה כתוב? א', ואפרון יושב בתוך בני חטא, זה ברור מאליו, נכון? כי אם הוא לא היה יושב עם בני חטא, אז למה אברהם אבינו מדבר איתם בכלל? אז קודם כל זה נראה מיותר. וחוץ לזה, אחרי שאברהם אבינו ביקש מהם להשתדל, לעשות ככה, 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 מה היינו מצפים שעכשיו התורה תתאר לנו? את ההשתדלות שלהם, נכון? ולעומת זה, יש פסוק י' ואפרון יושב בתוך בני חטא, ויען אפרון החיתי את אברהם, באוזני בני חטא, לא אדוני, יש את מה שאפרון אומר. אבל איפה מה שהם עשו? אתם מבינות? הם השתדלו או לא השתדלו? עכשיו יש את העסק עם אפרון. מה איתה? הם עזרו לאברהם או לא? אז אומרים הפרשים, תראו, זה ממש הפתעה, שבמילים האלה, ואפרון יושב בתוך בני חטא, מקופלת ההשתדלות שלהם. אתה רוצה לדעת מה הם עשו? כמה הם התאמצו? איפה זה כתוב? ואפרון יושב בתוך בני חטא. איך זה פורס בפנינו את ההתאמצות שלהם? אז אומר בעל הכתב הקבלה, מה זה לשבת בתוך? בתוך זה, תוך תווך זה, מה זה תווך? אמצע. מה זה לשבת באמצע העם? מה זה אומר? ממשלה. למשל, האישה השונמית אומרת לאלישה, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני יש לי פה השפעות, יש לי פה ממשלה, כל מה שאני רוצה אני יכולה להשיג, אני לא צריכה את העזרה שלך. בתוך עמי אנוכי יושבת, הכוונה, יש לי פה מהלכים בשלטון. אז הוא אומר, ואפרון יושב בתוך בני חטא, הכוונה שהוא, יש לו תפקיד של שררה. בסדר? בואו נקרא את זה ונמשיך הלאה. בעמוד 58, יפה. כשתדקדק, אומר בעל הקבלה, תמצא שבכל מקום שיומר הכתוב פלוני ישב בתוך העם או בתוך הקהל ועדה וכדומה, הרצון בו לעולם שהיה נוהג שררה ביניהם. וזהו שימוש מילת תוך שמורה על אמצעות הדבר שהוא המקום הנכבד, כלב באמצע הגוף, ולכן היושב באמצע העם הוא הנכבד והנוהג שררה ביניהם. זה דבר ראשון. יושב בתוך זה שולט. אבל עכשיו באים חז"ל ואומרים שכתוב ואפרון יושב בתוך בני חטא בכתיב חסר. מה זה אומר? אנחנו לא למדנו את זה. זאת אומרת שהתורה רוצה שאנחנו נקרא יושב גם בצורת העבר. אברהם אבינו מבקש מבני חטא לפעול למענו, ואפרון ישב. זאת אומרת שבאותו יום הוא נהיה מושל. אתם מבינות? זה לא שהוא משל כבר מימים ימימה, אלא ואברהם אומר לבני חטא שיעזרו לו, והוא ישב. יפה מאוד. למה? למה באותו יום מינו אותו להיות מושל? כי הם ידעו שאפרון זה אגוז קשה לפיצוח. אפרון בכתיב חסר, זה כתוב בכתיב חסר באחד הפסוקים, ודורשים, אפרון זה גימטריה רע עין. תעשו אחר כך חשבון. אפרון בלי וב זה רע עין. זאת אומרת, אם ידעו שהוא איש קשה, לא בקלות אפשר להוציא ממנו את מערת המכפלה. אז אמרו, מה נעשה? הוא אוהב כבוד. אז אנחנו נגיד לו, בוא, רוצה להיות שר הצבא שלנו? בטח, אין בעיה. אבל אתה נותן לאברהם אבינו את המערה. בוא נקרא את זה, בעמוד 58. רבי יצחק אמר, ישב כתיב, אנחנו קוראים יושב, אבל כתוב ישב. למה? כדי להגיד לנו שבאותו היום מינו אותו ארכוס טירטיגו, שר הצבא. מיד למטה, מיד הלכו ומינו אותו היום אסטריטטיגוס עליהם, אמרו לו, מכור את המערה לאברהם. אמר להם, לא רוצה, איני מוכרה לו. אמרו לו, אם אין אתה עושה, אנו מעבירים אותך מהמשרה של שר הצבא. אז בשביל כבוד, עם כל ההקשנות שלו, הוא מוכן לוותר על מערת המכפלה. יוצא שבמילים ואפרון יושב בתוך בני חטא, מתוארת מה? ההשתדלות שלהם לעזור לאברהם אבינו לקנות את המערה. בסדר? פסוק י' ועפרון יושב בתוך בני חת, זה ההשתדלות שלהם, זה התכסיס שהם עשו כדי לעזור לאברהם. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת, לכל באי שער עירו למור. אז אנחנו רוצים להבין מי אלה באי שער עירו, ולמה כתוב למור? ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת, לכל באי שער עירו. מה זה למור? אז אומרים המפרשים שעפרון מצידו לא רצה למכור את המערה, והוא הבין שבני חת נעולים על זה. אז הוא אומר, מה שנשאר לי זה לסמוך על באי שער עירו. מי אלה באי שער עירו? חברון הייתה עיר מרכזית, כמו קריית ארבע בשביל הר חברון. קריית ארבע בשביל הר חברון זה העיר הגדולה. פה יש לנו את הסופר, פה יש לנו תחנת דלק, פה יש את הכל. אז גם חברון הייתה, והיו באים מעיירות אחרות לעירו. אז הוא ניצל את יום השוק, שכולם באים כדי למור. מה זאת אומרת למור? כדי לגרום להם למור. כדי שהם יגידו, מה השתגעת? והם יביעו התנגדות. אומר האשך הקדוש שהוא רצה לגרום להמון לערער על המחירה הזאת. זאת אומרת, הוא חיפש אופוזיציה. בגלל שבני חת היו קואליציה, הם היו בעד, הוא חיפש אופוזיציה. ואז הפסוק י' הוא אומר, דרך אגב, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת. למה צריך להגיד באוזני בני חת? זה בשביל לסבר את האוזניים שלהם. לא באמת אני רוצה למכור, אבל כדי שהם לא יורידו אותי מהמשרה, שהאוזניים שלהם ישמעו שאני רוצה. פסוק י' א', לא אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, כבור מתך. מה אומר עפרון לאברהם? לא אדוני, השדה נתתי לך, והמערה נתתיה, נתתיה. שלוש פעמים, נתתי, 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 מתנה. וואו. קודם כל אנחנו רואים שהוא משחק את המשחק של הנדיב. מה אברהם אבינו אני נותן לך? מה, רק את השדה? גם את המערה? קבור מתך, תקבור את מתים ברבים? אז נשאלת השאלה, מה זה לא אדוני? מה זה לא אדוני? אז יש על זה הרבה מפרשים. רש"י אומר, לא בדמים, לא בכסף, אלא במתנה. מתנה אני נותן לך, לא בכסף. אומר הרד"ק, לא רק את המערה, גם את השדה. מה זה לא אדוני? לא באמצעות מתווכים. ביני וביניך, בוא נסגור את העסקה בינינו. אז עוד פעם נשאלת השאלה, מה זה לא אדוני? זה במתנה ולא בכסף? זה את השדה יחד עם המערה? אז אומר החתם סופר, שנכון שהוא אומר נתתי נתתי והוא מראה את נדיבות הלב, אבל בהתחלה השפריץ ממנו הרצון האמיתי שלו. ומה הרצון האמיתי שלו? לא אדוני, לא רוצה. אבל לעיני בני עמי הוא צריך להיות נחמד. אז הוא אומר, נתתי, נתתי, נתתי. אבל מתחת לכל הכיסוי הזה של נתתי, נתתי, הרצון האמיתי זה לא אדוני. בסדר? בואו נקרא את זה בדברי החתם סופר, בעמוד 60. עפרון רמז לו כאן לאברהם שאינו רוצה ליתן לו את הארץ במתנה, רק לעיני בני עמו מפני כבודו, ועל זה אמר לעיני בני עמי ברמיזה. זאת אומרת שהרצון האמיתי של עפרון זה לא לשתף פעולה עם אברהם אבינו. בסדר? סליחה רגע. אז אנחנו רואים שיש פה פער בין בני חת ובין עפרון. בני חת דווקא מאוד מאוד רוצים, ועפרון לא רוצה. צריך להבין שזה משקף את המציאות בעולם. בדרך כלל הרצון לבוא לקראת עם ישראל ולעזור לנו, זאת מגמה שהיא סמויה. המגמה הגלויה זה ששונאים אותנו ולא רוצים לעזור לנו. ועכשיו, בזכות רוממות הקודש של אברהם, הוא הצליח לרומם את בני חן ולחשוף בהם את התודעה העמוקה, את הרצון שלהם כן לעזור לעם ישראל. אבל זה נס, כי בדרך כלל התודעה הגלויה של הגוי זה להתנגד לנו. אבל אפרון נשאר בתודעה הגלויה שאומרת לא, לא, לא. והוא מתנגד באופן טוטלי. ונשאלת השאלה, למה הוא כל כך מתנגד? כי הגויים מרגישים שבחיים של עם ישראל יש נוק-אוט לכל התרבות החומרנית, האנוכית, הנהנתנית שלהם. ולקנות קרקע בארץ ישראל, מה זה אומר? שמי כעמך גוי אחד בארץ. ארץ ישראל זאת ארץ שמסוגלת לאחד את כל הכוחות סביב שם השם. אנחנו לא רוצים סביב השם, שם השם. רוצים סביב האינטרסים שלנו. והם מריחים, אפרון הזה מריח, שבכל הקטע הזה של קניין המערת, תמונה תשובת המשקל לכל הרשעה. אז הוא אומר, לא בטוח שהוא יודע להסביר את זה, אבל באינסטינקטים הפנימיים שלו הוא מרגיש שבזה הוא הולך להפיל את כל הרשעה. אתם מבינות? כן. אמרתי שהוא רוצה להפיל את... כן, כי אם הוא ישתף פעולה עם אברהם אבינו, אז הוא בעצם בזה מפיל את כל התרבות של הגוי. לא, הוא לא רצה. בגלל זה הוא לא רוצה לעזור לאברהם אבינו לקנות קרקע בארץ ישראל. אתם מבינות? אז הוא אומר ככה, פסוק י' א', לא אדוני, זה הרצון האמיתי שהוא לא רוצה. אבל נתתי, זה הפגנה של נחמדות כלפי חוץ. אבל אומרים חז"ל, תסתכלו בעמוד 63, בואו ראה מה הרשעים עושים. אומרים הרבה ואפילו מעט אין עושים. אלא סכין מפח ריק, הם שופכים מפח ריק, זאת אומרת צ'קים בלי כיסוי. הם מדברים בלי באמת שיש כיסוי לדברים, שהרי אפרון אומר, השדה נתתי לך, לך נתתי לך, שלוש מתנות, נאמר כאן, ולבסוף מה? 400 שקל כסף עובר לסוחר. חז"ל אומרים שזה היה סכום עתק, זה כמו לקנות עיר שלמה. כמו לקנות עיר שלמה, במחיר של עיר שלמה הוא קנה שדה עם מערה, שאין הבל ודבריהם הבל וכל מעשיהם הבל. ברור? עכשיו שימו לב, זה דיוק קטן, אבל תראו כמה אפרון הוא נחש. בפסוק י' הוא אומר, לעיני בני עמי נתתי הלך כבור תחש. סליחה רגע. לא, זה לא פה. זה פסוק תתוו. סליחה, אז נחכה עם זה. בסדר? ואז פסוק י"ב, וישתחו אברהם לפני עם הארץ. אפרון אומר שהוא מוכן לתת לו את המערה. אז למה הוא משתחווה לפני עם הארץ ולא לפני אפרון? מה? יותר חזק מזה, כי אברהם לא טיפש. הוא מבין עם מי יש לו עסק. הוא מבין שאפרון הזה הוא כולו לא, וכל הנתתי זה הכל חיצוני. אז מה שהוא מסכים לתת לו את המערה זה בגללו? זה עם הארץ, זה בני חטא שעשו כל כך הרבה מאמצים. לכן תסתכלו, אומרים חז"ל, שאף על פי שהוא קנה את המערה מאפרון, לא כתוב שהוא קנה אותה מאפרון, עמוד 66, תסתכלו. אומרים חז"ל, ולא עוד, אלא שלא נקראת המערה לשמו, הוא בכלל לא מוזכר בנוגע למערה, אלא לשמן של בני חת שנאמר בסוף הפרק, אשר קנה אברהם מעט בני חת. הוא קנה את זה מעט בני חת? לא, מאפרון. אז למה התורה לא כותבת מאפרון? מאפרון אינו אומר, אלא מעט בני חת, כי זה לא באמת אפרון. זה הלחץ שהפעילו בני חטא. בסדר? עכשיו, אומרים חז"ל, שלמה בני חטא העלו את עפרון לגדולה? כדי שיסכים למכור את המערה. הוא נהיה גדול כדי לממש את האינטרס של אברהם, נכון? אבל אומרים חז"ל שמצד ההשגחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם יקנה את המערה לא מאיש פשוט, אלא מאיש גדול. למה? כדי שאברהם הגדול לא יקנה את המערה מאיש קטן. אז הקדוש ברוך הוא סובב שיגדלו את עפרון, כדי שאברהם אבינו יקנה את המערה לא מאיש קטן, אלא מאיש גדול. למה? קודם כל בואו נקרא את זה בעמוד 65. ועפרון יושב בתוך בני חטא, רבי יצחק אמר, ישב כתיב, אותו היום מינו אותו שר צבא, למה? דלא יאה ברנש רב, זבין מן ברנש זעיר. מה הכוונה? שלא יהיה בן אדם גדול, קונה מבן אדם קטן. תגידו לי אתם, למה כל כך חשוב לריבונו של עולם שאברהם אבינו יקנה את המערה מאדם גדול? זאת אומרת שהוא בעל משרה, שהוא איש מפתח, לא איזה איש מהשוק, אלא מישהו עם פלאפלים. למה זה כל כך חשוב לריבונו של עולם? יופי, אז כדי לתת לזה תוקף יותר, נכון, נכון, מה עוד אפשר להגיד? כדי שיבינו שקניין המערה זה לא עסק קטן, זה לא עסק פרטי, זה משהו גדול. הקדוש ברוך הוא מעוניין שכמו שאת אומרת, שכולם יהיו חייב בזה, כולם יהיו, כולם, כי זה באמת עסק של כולם. זה לא איזו עסקה פרטית בין שני אנשים. כן, אבל זה אדם שהמפתחות ביד שלו. הנה, זה הגודל של הגוי. מה הגודל במידות, בענווה. וזה בא להגיד שאתה יכול להיות האדם הכי גדול והכי רשע, אבל אם עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יממש את הקשר שלו לארץ, גם אם אתה כזה גדול וכל המפתחות בידיים שלך ואתה לא, 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 לא רוצה, לא יעזור. לא יעזור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דווקא נותן לו את הגדלות, את המפתחות בידו, אתה עם כל הגודל שלך, עם כל הרשעה שלך, כל זה כפוף למימוש האידיאלים האלוקיים. למה? כי זה לא דבר קטן. בסדר? פסוק י"ג. וידבר אל עפרון, מי זה וידבר אל עפרון? מי מדבר אל עפרון באוזני עם הארץ למור? אברהם, נכון? אז עכשיו נשאלת השאלה, למה פה כתוב למור? אם עפרון רצה לגרום לבאי שער עירו למור דברי התנגדות, אז אברהם אבינו רוצה לגרום לאוזני עם, לעם הארץ למור דברי הסכמה. זאת אומרת, אברהם אבינו רוצה שתהיה הסכמה כמה שיותר גורפת. ומה הוא אומר לעפרון? אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממנה והקברה את מתי שמה. מה השאלות על זה? אך אם אתה לא שמעני. מה זה? מה זה אך אם אתה לא שמעני? אפשר היה לוותר על זה. וידבר אל עפרון, נתתי כסף השדה, קח ממני והקברה מתי מלפניי. נכון? אז מה זה אך אם אתה לא שמעני? כי אברהם אבינו שומע טוב מאוד, והוא מבין מי זה עפרון. אז הוא אומר לו, אך אם אתה לא שמעני בכסף, הלוואי שתשמע אותי ותסכים בכסף למכור לי את המערה. במתנה אין מה לדבר, כן? אך אם אתה לא שמעני בכסף, הלוואי שעם כסף תסכים. כי אברהם אבינו מבין שהוא כזה עקשן, שגם בכסף זה לא כזה פשוט. בואו נקרא את זה, אומרים המפרשים, בעמוד 62 למטה. אמר אברהם אבינו, הרשע הזה דברנו. הלוואי בדמי מתקיים, הלוואי שבכסף הוא יסכים, כל שכן במתנה. לכך אמר לו, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה, הלוואי שתסכים בכסף, כי מתנה זה, זה ברור שזה לא, בסדר? עכשיו, מה מיותר כאן? נתתי כסף השדה, כך ממני והקברה את מתי מלפניי. מה? קודם כל הוא נתן? הוא כבר נתן את הכסף? תסתכלו בפסוק ט"ז. רק בפסוק ט"ז כתוב וישקול אברהם לעפרון את הכסף. אז מה זה נתתי כסף השדה? הוא עוד לא נתן. אז נתתי מיותר, נכון? וכך ממני, כך ממני את הכסף והגברה את מתי שמה. אלא אברהם אבינו עוד לא נתן את הכסף, והוא אומר נתתי. זה ביטוי לאמונה שלו בוודאות של הקניין. אנחנו נקנה את המערה, גם אם עוד לא נתתי את הכסף, גם אם אתה רוצה, גם אם אתה לא רוצה. כי פה זה ראשית מימוש הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, ואף אחד לא יכול לעצור את זה. לכן אף על פי שעוד לא נתתי את הכסף, מבחינתי כבר זה סגור. אין מצב, אין מצב שאני לא קונה את מערת המכפלה. ודאות של אמונה, זקיפות קומה. ויען עפרון את אברהם למור לו. מה מיותר? למור לו, נכון? ויען עפרון את אברהם, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף בני ובנך מים, ואת מתך כבו. אז מה זה? מה זה למור לו? אז אומרים המפרשים שאת מה שהוא אומר עכשיו, הוא אמר את זה לאברהם בהסתודדות, שאף אחד לא שמע. עכשיו מתנתקים מהרקע, מבני חטא, מבאי שער עירו, עכשיו הוא ניגש לאברהם ואומר לו באוזן, למור לו. מה הוא אומר לו? אדוני שמעני, תקשיב, בוא נסגור את העסק בינינו. ארץ 400 שקל כסף בני ובנך מים, נו, באמת, מה זה בשבילך 400? ואת מתך קבור. אתם יודעים שבני חטא אמרו לאברהם, קבור את מתך. ומה עפרון אומר? מתך קבור. למה הוא מקדים את המת? נו, 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 בוא נסגור את העסק. כל רגע שהמת מוטל פה זה ביזיון המת. אין לך מצפון אברהם אבינו, די, כבר המת רוצה להיקבר. הוא פורט לו על נימי על המצפון, והוא מפעיל עליו לחץ לסגור את העסקה כדי שהוא יצא עם כיס מנופח. פסוק ט"ז, תשאלו שאלה. וישמע אברהם אל עפרון. וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. מה קשה בפסוק הזה? מה? אני לא שומעת. יפה. הוא מדבר פה עם אברהם, ביני וביניך, למור לו, נכון? אז למה הוא אומר שאברהם שקל את הכסף שהוא דיבר באוזני בני חטא? מתי הוא דיבר לבני חטא שאני סוגר איתו עסקה ב-400 שקל כסף? לא כתוב, נכון? זה בני וביניך. אז מה פתאום באוזני בני חטא? יפה מאוד. מה מי... כן? אז בואי נחדד עוד יותר. בכלל, וישמע אברהם אל עפרון מיותר. למה? למה וישמע אברהם אל עפרון זה מיותר? כי אם הוא שוקל את הכסף ונותן לו, ברור שהוא שמע לו, נכון? אז אני צריך להגיד, וישמע אברהם אל עפרון. יפה מאוד. אז תראו, אומרים המפרשים שכתוב שמע וזה מיותר, זאת אומרת שזה לא שמיעה באוזן, אלא מה? הבנה, הבנה. מה הוא הבין? הוא הבין טוב מאוד עם מי יש לו עסק, והוא ידע שהוא סחטן, ושהוא עכשיו הולך לעשוק אותו, ואף על פי כן זה לא מנע ממנו לשים את כל הסכום. אני לא מצאת כרגע את המקור הזה, אבל בכל אופן זאת הכוונה. וישמע אברהם אל עפרון, אף על פי שהוא מבין טוב מאוד איזה חנופה, איזה דברי הבל, נתתי, כמה נתתי, אבל הוא רוצה 400 שקל, ואף על פי שזה סכום עתק, אברהם אבינו לא פוצה פה, הוא מצפצף והוא שוקל את כל הכסף. למה? כי קניין קרקע בארץ ישראל שווה את הכל. שווה את הכל. כל מחיר כדאי בשביל הדבר הזה. כי זה לא דבר קטן. דרך אגב, זה מזכיר לכם משהו בדורותינו. כמה טונות של כסף שופכים כדי לגאול איזה בית אחד. דרך אגב, שמעתם שברחוב של שער יפו קנו עכשיו שלושה מתחמים ענקיים של נוצרים, שהיו בשליטה של נוצרים, וזה מהלך שכבר מובילים אותו ועובדים עליו שנים, בעקשנות כזאת, זה מתי דן בכל חבורת עטרת כהנית, ועכשיו אחרי שנים בית המשפט אישר את הרכש הזה. ואתם יודעות מה שזה אומר? שהרחוב הזה של הכניסה לשוק המוסלמי יהיה עכשיו הומה, ילדים, יהיו יהודים, יגורו שם. זה שלושה בתי מלון, אתם מביאות כמה אנשים, משפחות אפשר להכלס שם? זאת אומרת שהרחוב הזה יהפוך להיות רחוב יהודי לכל דבר. זה, אתם יודעות שבאמת לפעמים הדברים האלה כל כך נותנים לי כוח, כי אנחנו רואים כזאת חולשה אצל המנהיגים, ואין כוח, אתם יודעות איזה גנבות, איזה ביזיון יש אצלנו עכשיו בהר חברון. אתמול למשל לא היה לנו מים. למה? כי הערבים פשוט קודחים בצינור וגונבים מים. יש אפילו ערבי אחד נוחל כזה, שאת המים שהוא גונב הוא מוכר, הוא פתח בית חרושת על חשבון מקורות, אתם מבינות? ולמדינה יש אוזלת יד. אין, הם גונבים חבל על הזמן, על חשבוננו, הם גונבים מים. ואף אחד לא בא איתם דין וחשבון, לכן אין להם בעיה לעשות את זה. ואני אומר שהעונש הכי גדול למי שתופסים אותו גונב מים, זה 200 שקל קנס. בושה. אז אני אומרת שמצד אחד אנחנו רואים כזאת חולשה וכזאת, מצד שני אתה רואה, אוי נא, הקדוש ברוך הוא גואל את עמו ישראל, חלשים, לא חלשים, המשיח צועד, הגאולה מתקדמת. זה, לפעמים יש כאלה שפריצים כאלה, אתה אומר, וואלה, אנחנו בכיוון, אנחנו בכיוון, והאור הגדול הזה יסלק הרבה מהחושך בעזרת השם. כאילו, הגאולה מתקדמת בעל כוחנו, גם אם אנחנו עוד לא שם, הקדוש ברוך הוא דוחף את העגלה. היו עוד כמה דברים, אני לא זוכרת עכשיו שבאמת כל מיני בשורות כאלה שברוך השם, ברוך השם. אז אנחנו רואים שאברהם אבינו, חז"ל אומרים שאף על פי שזה היה סכום עתק, אברהם אבינו לא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הנה, בעמוד 68, תסתכלו. אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, אני ריבונו של עולם אמרתי לאברהם, מה אמרתי לו? קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. מה זה אתננה? תן לך אותה במתנה. ביקש מקום ראוי לקבור את שרה, ולא מצא בתנאים סבירים. תבינו, 400 שקל כסף זה לא תנאים סבירים. עד שקנה ב-400 שקל כסף ולא ירער על מידותיי. זאת אומרת, אף על פי שהיה פה עושק לאור יום, אברהם אבינו לא מתלונן. הוא היה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד, רגע, אתה אמרת לי אתננה לי, נו, אז מה זה? לא, אברהם אבינו לא שואל שאלות. עכשיו הוא עובד את השם לא רק בכל לבבך ובכל נפשך, אלא גם בכל מאודיך. ארץ ישראל אין שום מחיר שהוא יקר מדי. אתם מבינות? מי שבאמת מבין מה זה ארץ ישראל, לא מהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שלא נעשה בשביל לרשת את הארץ הזאת, עדיין היא מתנה. בסדר? מסכם האבן עזרא את הפרשה הזאת, תסתכלו בעמוד 68, ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים. אני לא חשבתי על זה, אבל זה בדיוק יוצא שאנחנו לומדות את זה בשבוע של חטא המרגלים, של שלח לך, נכון? המרגלים לא הבינו מה זאת ארץ ישראל. אבל אברהם אבינו מבין מה זאת ארץ ישראל. ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל. איך אנחנו רואים? לא משנה כמה כסף, הכל שווה. על כל הארצות לחיים ולמתים. תקראו, בשביל מה אברהם אבינו עכשיו משקיע כל כך הרבה כסף? כדי לקבור את שרה. אז מזה שמשקיעים כדי להיקבר בארץ, צריכים להבין כמה צריך להשקיע כדי לחיות בקל וחומר, כדי לחיות בארץ ישראל. זה לא פשוט, אנחנו נמצאים פה בבית של השם. מה זה הבית של השם? זה הבית, זה פה השכינה שורה. חיי נשמות אוויר ארצך, כותב רבי יהודה הלוי. מה זה? האוויר של ארץ ישראל זה אוויר נשמות. אנחנו לא רק נושמים פה אוויר, אנחנו נושמים פה נשמה, אנחנו נושמים פה קדושה. ארץ ישראל זאת ארץ הנבואה, היא עוד עתידה להצמיח ולהפוך אותנו להיות נביאים. זה, אתם יודעות שבאמת מעלת ארץ ישראל זה משהו שאי אפשר להבין אותו בשכל. זה, בגלל זה המרגלים נכשלו. כי הם לא התבטלו לגמרי כלפי עצת השם. אתם יודעות, אני ראיתי בספר נתיבות שלום שאומר למה ארץ כנען נקראת כנען, מלשון הכנעה. כי ארץ ישראל יכולה להינתן רק לנכנעים לה באמת. ואם אתה לא נכנע באמת ואתה מתחיל להכניס את השיקולים שלך, הלך עליך. איפה רואים את זה? תראו, כתוב בסוף מסכת כתובות, משהו הזוי. כתוב לעולם ידור אדם בארץ ישראל בעיר שרובה עקום, בעיר מלאה עובדי כוכבים, ולא ידור בחוץ לארץ במקום שכולו תורה. תקשיבו, בברוקלין יש תלמודי תורה, יש כושר, הכל, כל חיי התורה והמצוות, כל מה שאתה רוצה יהיה שם. בארץ ישראל אין כלום, עקום. אין חינוך תורני לילדים. אין, הילדים יוצאים החוצה, הם רואים את האלילים, הם שומעים כללות. אומרים חז"ל, עדיף שתגור פה, בארץ ישראל, בלי אוויר של תורה, בלי קדושה, בלי כלום. תהיה פה ערום, ערום ועריה מכל תורה ומצוות, אבל זה עדיף שתהיה פה, מאשר בחוץ לארץ. אפשר להבין את זה בסדר? מה עם חינוך הילדים? אתה לא הבנת. החיי נשמות אוויר ארצך. בארץ הזאת יש אוויר נשמתי. אז עם כל התורה של חוץ לארץ עדיין אין נשימה. באמת לא נושמים. זה הכל חיצוני. יש תלמודי תורה. אבל זה הכל הציבי לך ציונים. זה הכל טכני. זה הכל טכני. פה אין כלום, אבל יש נשמה. יש כבר חיים, יש נקודת פתיחה אחרת לגמרי. תנשום את האוויר של הארץ, תנשום, 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 יום אחד תגיע להיות נביא. יום אחד כל העקום יעופו. למה? כי זה חיי נשמות אוויר ארצך. ואת זה לא הבינו המרגלים. אתם יודעות מה הייתה הבעיה של המרגלים? בטח למדתם על זה. שהם כל כך רצו לעבוד את השם. לזכות להשגות עליונות, ללמוד תורה, והם אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו ניכנס לארץ, מה יהיה שם? פירות, זבת חלב ודבש, כל היום מתעסק בחומר, מה יהיה איתנו בסוף? נהיה חומרניים. אבל הם לא הבינו שבארץ ישראל כל החומר מתעלה להכיל את הקדושה. הם לא הבינו שהאוויר של הארץ מרים את כל החיים לפאזה חדשה. אבל אם הם היו נכנעים כלפי הצעת השם, שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו לאן להביא אותנו, מתי, כמה ולמה, אז הם לא היו נופלים. אז ללמוד את פרשת חיי שרה, קניין המערה, זה תיקון חטא המרגלים. בסדר? בואו נמשיך בפסוקים, פסוק י"ז. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, תשאלו שאלות, בסדר? ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנה, לעיני בני חטא, בכל באי שער עירו. מה השאלה? נכון. מה זה ויקום שדה עפרון? אז מה? נכון. עכשיו, באמת, מה הכוונה שהשדה קם למה? להיות רכושו של אברהם. אז באמת המילים, תסתכלו, בפסוק י"ח כתוב לאברהם למקנה. אז היה צריך להיות כתוב, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה לאברהם למקנה. זאת אומרת שעכשיו השדה עבר מבעלותו של עפרון לבעלותו של... אז למה יש הפרדה כזאת של פסוק בין ויקום השדה לבין לאברהם למקנה? מספרים לנו שם סיפורים שהוא קנה לא רק את המערה אלא גם את השדה וגם את כל העץ וגם את כל מה שהיה מסביב. מה זה הסיפור הזה? אז אומר רש"י שבגלל שהתורה לא כתבה ויקום שדה המערה לאברהם למקנה, זאת אומרת שהתורה לא רק רצתה להגיד לנו שהשדה עבר מבעלותו של אברהם מבעלותו של עפרון לבעלותו של אברהם, אלא היא רצתה להגיד לנו שהשדה קם. מה הכוונה? הוא נגאל מידיים ערלות לידיים קדושות. אז הייתה תקומה לשדה. השדה התרומם. אנחנו לא יכולים להבין את זה. דומם? כן. גם הדומם עולה לרב חדש מזה שהוא עכשיו עובר מהידיים של עפרון הרשע לידיים של אברהם הצדיק. בואו נקרא את זה. ויקום שדה, תסתכלו בעמוד 69 למטה, אומר רש"י, תקומה הייתה לו, למי? לשדה, שיצא מיד אדיוט ליד מלך. אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל ראינו בדברי הרב לפני שני שיעורים, שכל עוד ארץ ישראל נמצאת בידי הכנענים, הקדושה של הארץ נמצאת במאסר. היא לא באמת יכולה להופיע. קדושה של הארץ. מה זה משנה מי יושב עליה? בטח שזה משנה. אם הכנענים יושבים בארץ, הקדושה של ארץ ישראל חנוקה. אז אם עם ישראל כובש את ארץ ישראל, זאת אומרת שעכשיו הקדושה יוצאת ממאסר. זה ויקום שדה המכפלה. זאת אומרת שתקומה הייתה לו שהוא עבר לידיים של אברהם. עכשיו, למה זה חשוב להגיד שהוא קנה לא רק את המערה, אלא גם את השדה ואת כל מה שהיה בשדה? אז אומרים חז"ל, הלכה, שכשאדם קונה שדה, אז באמת הוא לא קונה את מה שיש בשדה. אם הוא רוצה לקנות גם את מה שיש בשדה, זה תוספת מחיר. אבל שדה זה שדה. ואם יש בשדה עוד דברים, והוא קונה אותם, אז הוא צריך להוסיף על המחיר של השדה. אז אנחנו רואים שאברהם אבינו התעקש לא לקנות רק את השדה והמערה, אלא כל מה שהיה, גם על העצים הוא שילם. וכל מה שהיה מסביב הוא שילם. למה? תסתכלו, אומר השפת אמת, בעמוד 70. וצריכים ללמוד מזה שהפסוק מעריך כל כך השדה וכל העץ אשר בשדה, שצריך האדם להעיד על כל דבר פרטי שיש בעולם להתקשר הכל בהשם יתברך. זאת אומרת, אם השדה עובר מהידיים של אברהם, מעפרון לידיים של אברהם, והוא מתרומם והוא מתקדש, אז מה, ניקח רק את השדה? ניקח רק את המערה? כל מה שאפשר. כי אנחנו רוצים להרים כל דבר פרטי שיש בעולם, להתקשר בהכל, הכל בהשם יתברך, שהכל ברא לכבודו. זאת אומרת, אברהם אבינו השתדל לא להשאיר שום פירור שלא יהיה מצע להשראת שכינה. את מי זה מזכיר לכם? שכל החיים שלה היא פעלה לרומם את כל הפרטים אל הכלל הגדול. מה? אסתר, נכון, כי היא בת ביתה של שרה, חז"ל אומרים את זה, אבל שרה היא המקור. אתם זוכרות שלמדנו שכתוב ויהיו חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ושאלנו למה יש חיים בהתחלה, חיים בסוף, ראינו כלל פרט כלל, ללמדנו שכל החיים של שרה זה היה לרומם את כל הפרטים אל הכלל הגדול. אז אנחנו רואים שהדרך שבה אברהם אבינו קונה את המערה בעצם היא השתקפות של החיים של שרה. לא סתם מוצא לה איזה קבר. כל צורת הקניין מבטאת את התוכן של החיים שלה. בסדר? בואו, אני לא חשבתי שנסיים, אבל זה ממש ברכה, אולי בגלל זה שכחתי את הדפים. פסוק י"ט, דרך אגב, פסוק י"ח, שויקום השדה לאברהם ומקנה, לעיני בני חת, בכל באש הערירו. מה התורה מדגישה בזה? שזה היה קבל עבדה. זה היה תררם גדול, זה היה משהו כללי. פסוק י"ט, ואחרי כן, קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני חברון, על פני ממרי אי חברון בארץ כנען, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעת בני חת. שאלות? אנחנו אומרים לקבור בן אדם במקום מסוים. מה זה לקבור את שרה אל? נכון? מוזר. זה לא עברית. יפה מאוד.
יש פה מלא תירוש של המקום.
מה?
יש פה מלא תירוש של המקום. על פני מראי חברון
בארץ כנען. נכון, נכון. אנחנו לא נספיק לדבר על זה. דיברנו קצת על זה בתחילה, כשראינו למה צריך להגיד לנו שחברון היא בארץ כנען. אתם זוכרות, דיברנו על זה שחברון מרכזת בתוכה את הכוח של כל ארץ ישראל. להפך את המר למתוק, את הכנעניות לישראליות. לא נחזור על זה. אבל כבר כתוב, ויקום השדה והמערה לאברהם למקנה, זה כבר כתוב בפסוקים י"ז י"ח, למה צריך להגיד את זה עוד פעם? נכון? ויקום השדה והמערה אשר בו. וגם למה צריך להגיד ואחרי כן? כתוב, ויקום השדה לאברהם למקנה, ויקום אברהם את שרה, מתי הוא קבר אותה? אחרי, מה זה ואחרי כן? וגם למה צריך להגיד אשתו? ואחרי כן קבר אברהם את שרה, אנחנו עוד לא יודעים שהיא אשתו. אז צריך להבין ככה, שאברהם אבינו השאיר את שרה בחוץ ללא קבורה הרבה זמן. הרבה זמן. עד שהוא ניהל את המסע ומתן, ועד שהסכימו, ועד שקראו לאפרון, ולקח המון זמן. אז אפשר לחשוב שהוא לא נהג כבוד בשרה, ויש פה ביזוי המת. לכן התורה אומרת, ואחרי כן, אף על פי שזה לקח הרבה זמן, אברהם לא יקבור את שרה במערה לפני שהוא קנה אותה. לאחוזת עולם. כי נכון, מצד אחד זה ביזוי המת, אבל כבוד המת היותר גדול זה לקבור אותה לא בצורה ארעית, זמנית, אלא להפוך את הקבורה שלה לאחוזת קבר לעולם, לדורות. זה הכבוד היותר גדול. נכון, היה פה ביזוי המת, אבל זה שהוא התעקש לקבור אותה רק אחרי כן, זה כבוד המת היותר גדול. ואחרי כן, אני לא אקבור אותה לפני שאני פה עושה עסק עם ריבונו של עולם, לדורות. זה כבוד המת היותר גדול. וקבר אברהם את שרה אשתו, אם אתם זוכרות, אנחנו למדנו שאברהם אבינו מבין שהמפתח לקניין המערה זה שרה. אם שרה לא הייתה אשתו, הוא לא יכול לקנות את המערה. בזכות שהשלימה מסכת חיים מפוארת של איחוד כל הפרטים אל הכלל, בזכות זה שיש לי אישה כזאת, שהייתה לי אישה כזאת, בזכות זה אני יכול לממש את ה... ואז באה התורה ואומר לנו שהוא לא קבר אותה במערת המכפלה, אלא אל. אילו היה כתוב שהוא קבר אותה במערת המכפלה, קבר אותה, כיסה, נגמר הסיפור. אבל לא נגמר הסיפור, אנחנו מתחילים לצעוד אל. זאת אומרת, בזה ששרה קבורה בחברון, היא פותחת לנו מסלול צעידה של בירור היסטורי שלם איך המכפלה היא חברון. איך כל הכוחות הכפולים והמנוגדים בעולם הם באמת מאוחדים, מחוברים. גוף ונשמה ילכו ביחד, קודש וחול ילכו ביחד, איש ואישה ילכו ביחד. כל חייה של שרה היו הבירור הזה. לכן שכשהיא נגברת, לא נגמר הסיפור. מתחילים עכשיו בקבורתה, המציאות מתחילה לצעוד אל התוכן שגלום במערת המכפלה. עכשיו תעשו שיעורי בית ותסתכלו שלאורך כל הפרק, המילה קבר, קבור, השורש קבע, מופיע 13 פעמים. מה זה אומר 13 בגימטריה? אחד, נכון? 13 זה אחד, כמו אהבה. זאת אומרת שכל עניין קבורתה של שרה במערת המכפלה מקפל בתוכו את החזון האחד. והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כשקוברים את שרה, אנחנו מתחילים לצעוד אל מימוש החזון של והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויש לנו את הבסיס. שרה הניחה לנו את היסודות. לצעוד אל. בסדר? תסתכלו. לקבור, כתוב 13 פעמים. אם אני טועה, תתקשרו להגיד לי. טוב, אני רוצה להודות לכם על השנה הנפלאה שהייתה לנו, ואני רוצה לברך אתכם. הברכה הכי גדולה שאני יכולה לברך אתכם, באמת מעומק ליבי, זה שהשם יפתח ליבכן בתורתו, וישם בליבכן אהבתו ויראתו כל הימים. ומתוך זה, מתוך אהבת השם אמיתית, לא דמיונית, אהבת השם אמיתית זה מתוך לימוד תורה ואמונה, ומתוך אהבת השם האמיתית הזאת, תזכו בעזרת השם להקים בתים כאלה שהקדוש ברוך הוא יגיד, ישראל אשר בך את פאר. הלוואי. ואתם מוזמנות לשמור על קשר בעזרת השם.